השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס, והיום אנחנו מדברים על קטר, מדינה שהייתה מחוץ לכותרות, ועכשיו רק אילם לא מדבר על קטר, אז גם אנחנו צריכים, ולצורך העניין אנחנו הזמנו בפעם הראשונה פה בהסקט הזה, את אריאל אדמוני, שלום לך אריאל.
שלום בוריס, תודה שאתה מארח אותי.
אז ברוך הבא, למי שלא מכיר, אריאל הוא דוקטורנט באוניברסיטת בר אילן, הוא פרסם מספר מאמרים הקשורים ביחסי ישראל קטר, והדוקטורט שלך בשלבי סיום עכשיו דן בזהות אסלאמית של קטר, נכון? זה
נכון, מכיוון שזהות אסלאמית במדינות המפרץ נוגעת להרבה מאוד תחומים אחרים, החל מקיימות, עבור בטרור, כלה במי יודע מה, אז גם כתבתי ופרסמתי על עוד תחומים משיקים, אבל הדוקטורט עוסק בכך ובתקווה שהוא יגיע לכדי סיום בקרוב.
אז תגידי בכלל, מה זה זהות אסלאמית? לפני שאנחנו מדברים על זה, אם קטר היא מדינה מודרנית, אם היא מדינה מודרנית אסלאמית, איך זה משפיע על מה? מה זה בכלל אומר?
כשאנחנו מסתכלים על המדינה, נסתכל בעיניים של תייר, שמגיע למדינה וכביכול מרגיש נוכחות אסלאמית במסגדים, במונדיאל, לצורך העניין קטר התגעתה בכך שהם שתלו חדית'ים של הנביא על כתלי הבירה בדוחה, והנוכחות האסלאמית היא זהות, היא זהות מכיוון שמבחינת הקטרים אפילו התיווך שלהם נובע מתוך איזה מעשה של הנביא מוחמד שתיווך בין אנשי מכה בבניית הקאבה, וזו רק דוגמה אחת שלפחות בהצהרות האסלאמיות, לפחות בהצהרות הקטריות, אנחנו מונעים מהזהות הזאת ומהזהות הערבית.
אוקיי, אז עכשיו נכנסנו לתוך העומק. אז אם אתה אומר שהתיווך הזה הוא נובע מההסתכלות האסלאמית, כי אתה יודע, אני הציניקן שאני
יש
אומר,
לדייק,
טוב,
אמרתי
הם משחקים כל
שהקטרים.
כמה... כן, זה בדיוק תהיה השאלה שלי. כי שוב, הטענה הצינית אומרת, קטר יושבת משחקת... על כמה מגרשים, רוצה, איך אומרים, לאכול את העוגה ולהחזיק אותה בשני קצוות, אבל יכול להיות שהם מאמינים בזה שזה הייעוד האסלאמי שלהם, והמאמצים האלה הם באמת מאמצים כנים, או שזה סתם משחק? יש דרך לדעת את זה בכלל.
אם הייתי צריך לנחש ניחוש מושכל, אני חושב שהם רואים בקידום הזהות האסלאמית, הווה אומר, העובדה שמדינה מוסלמית היא זאת שקובעת הטון ברמה בינלאומית, מטרה אסלאמית. זאת אומרת, הייתי אומר, לאומיות אסלאמית אפילו. אנחנו מקדמים את כבודה של המדינה וממילא את כבודה של הדת. אבל מכיוון שהזהות הלאומית, או הייתי אומר, הכבוד הקטרי הוא יותר חשוב, אז ברגע האמת, אם זה ירמוס ערכים אסלאמיים, אז הזהות והכבוד ינצחו. זה יכול להתבטא, אני אלך דווקא לא לאירועים האחרונים, אני אלך לדיון לגבי שריפת הקוראן בשוודיה. אז כל אחת מהארצות האסלאמיות הגיבה בצורה אחרת, היו ארצות שאפילו קראו למשיכת שגרירים, הקטרים ניסחו את זה, האמיר תמים עלה לנאום באום בערבית, ואמר שאם אנחנו בוגרים מספיק, אנחנו לא נגיב לאמצעים הילדותיים האלו. זאת אומרת, יש פה מצד אחד ניסיון להצדיק למה אנחנו לא מגיבים, וכביכול מזניחים את הזהות האסלאמית, תוך כדי שמתכסים באצטלה אסלאמית, אנחנו בוגרים יותר אסלאמית, ולכן אין סיבה. אז הסתירה הזו זה מאוד קטר, אנחנו כל הזמן נטען שאנחנו עושים זאת מתוך זהות אסלאמית, האם זה בהכרח התיישב עם ערכים אסלאמיים קלאסיים? לא.
תשמע, זה לא חדש, אני יודע שאנואר סאדאת, עליו השלום, גם טען שהוא עשה שלום עם ישראל מתוך אידיאולוגיה אסלאמית, ושזה הג'יהאד שלו, לגרום לשלום בין יהודים למדינה מוסלמית, ככה שאני לא יודע עד כמה זה נכון, זאת אומרת, עד כמה מי שאומר את זה מאמין בזה בפנים, אבל אתה יודע, אסלאם כמו כל דת, מלאה בכתבים שאפשר לפרש אותם לכאן ולכאן, אז כל אחד יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה.
חד משמעית, פשוט בקטר ההזדהות האסלאמית השתנתה בהתאם לאינטרס. אוהבים להגיד עליה באותה נשימה שהיא וההאבית, ואוהבים להגיד עליה באותה נשימה שהיא איחואנית, אחים מוסלמים, ושיורדים לעומקם של נתונים רואים שלקחו קצת מזה, לקחו קצת מזה, והראייה מאוד מאוד אינסטרומנטלית. מה שישרת את מטרותיי כרגע, אני אעצים, אני אדגיש, אבל אין פה איזו אמונה יוקדת. יועץ האמיר ב-2013, בשיחות סגורות, הודעה שבסוף מה שמכתיב לנו זה לא עניין דתי.
אלא מה? שהיא מדינה קטנה, מאוימת וצריכה לשרוד?
אלא ורוצה להיות נוכחת בזירה הבינלאומית. לא צריך ללכת רחוק, רק אתמול להתראיין ראש הממשלה הקטרי, וגם אמר את זה, אנחנו מדינה קטנה ואנחנו רוצים להשפיע ברמה בינלאומית. הדברים על השולחן.
מי שעוד לא מכיר, שתסתכלו על המאזינים, תסתכלו על המפה ותראו שקטר זה נראה כמו חצ'קון, זה לא אני אמרתי.
יש שתי בדיחות בהקשר הזה, אחת
אומה.
משנות ה-50 ואחת מודרנית.
יאללה, תביא.
זאת משנות ה-50 טוענת שאם אמרת במדינה של סני מדמה מהאף, אז שליש מדינה חולה. והאחת היותר חדה היא טוענת שבסלוגן של המדינה, דאולת קטר, מדינת קטר, חייבים לציין דאולה, כי אחרת לא היו יודעים את זה.
טוב, זה בכלל, אתה יודע, יש אומרים שכל פעם שיש שם תואר בשם של מדינה זה בדיוק הפוך, זה כמו הרפובליקה הדמוקרטית של קוריאה ושל מזרח גרמניה, זה גם רפובליקה דמוקרטית, ומעניין מה זה אומר על הרפובליקה האסלאמית של איראן.
אדם צועקת שחסר לו.
בדיוק, בדיוק. טוב, אז בוא נחזור שנייה לקטר. אז אתה אומר בעצם, אז אני אפילו אבוד פה, הכל אינטרסים של קטר, כל מה שמקדם את האינטרסים של קטר זה טוב, אם אפשר להלביש על זה את האסלאם זה עוד יותר טוב, ומה שלא שיקפוץ.
זאת אומרת, יש לנו נטייה לבוא ולראות מה הם צריכים כרגע, שלפעמים המטרות יהיו סותרות. זאת אומרת, לפעמים הרצון הזה למשוך את תשומת הלב הבינלאומית יביא לרוח לצורך העניין מנהיגי טרור, וזה יכול לשרת את הקהילה המאוד מסורתית, כי בניגוד לשלטון שהוא מאוד מאוד הייתי אומר ציני ותכליתי, האוכלוסייה היא עדיין ברובה מאוד מסורתית, ואנחנו יכולים את אותה התלבטות לעשות בעניין קידום מעמד האישה, ואנחנו יכולים את אותה התלבטות לעשות בעניין האקלים. מצד אחד אנחנו מקדמים מיזמי אקלים, אנחנו גם אפילו נקים מוסדות שמסבירים איך הכל קשור לנביא מוחמד, אבל זה לא מתחייב במציאות. אם צריך לעשות עסקים עם מדינות כופרות שלא בדיוק רואות עין בעין עם זהות אסלאמית מוצקה, אז הכסף ידבר.
טוב, זה בטוח. עכשיו תגיד לי, אז יכול להיות, אם זה העניין, עכשיו אני מזכיר, קטר הייתה מדינת המפרץ הראשונה ובין מדינות הערביות בכלל, שקיימה יחסים גלויים עם מדינת ישראל.
נכון.
מיד אחרי הסכמי אוסלו, אני לא טועה.
היא ואומה, נכון.
כן, יכול להיות ש... והיום היא, העמדה שלהם מאוד מאוד אנטי-ישראלית, אפשר לראות את זה באלג'זירה, גם באנגלית ובוודאי בערבית, אפשר לראות את זה בכסף הרב שהיא מזרימה לחמאס. האם יכול להיות שבאיזושהי נקודה קטר תבין או תחליט שהאינטרס שלה היא להיות דווקא בעלת מדיניות פרו-ישראלית ואז הדברים השתנו?
אותם שיקולים שלעניות דעתי הנחו את המעין נורמליזציה בשנות ה-90, הם אלו שמנחים למה לעניות דעתי עכשיו נורמליזציה איתם לא תקרה. כי הם רצו לשמור על הייחוד. הם רצו לשמור על הייחוד. בשנות ה-90 להיות מיוחד היה להיות בקשרים עם ישראל, בעוד ששאר המפרץ לא מעז לעשות את זה. אז אנחנו מיוחדים בזה שאנחנו שומרים אתכם על הקשרים. וכיום שאיחוד האמירויות, הליחושים על ערב הסעודית, בחריין, שהטרנד הוא להיות ביחסים עם ישראל, אז להיות ייחודי זה להיות נגד. אותו דבר אגב עם הפלסטינים.
אבל,
בשנות
אבל,
התשעים,
אבל,
כן,
אבל
סליחה.
זה לא עכשיו לבחור
לא הבנתי,
בגד
איתן.
למסיבה. הרי בייחודיות הזאת צריכה לשרת משהו. הייחודיות הזאת צריכה לשרת משהו. זה לא סתם עניין של בוא, אנחנו רוצים להיות מיוחדים. מה הייחודיות הזאת נותנת לקטר שהיא לא יכולה לקבל מתוך זה שהיא תלך עם הזרם? וזה לא זה ללכת עם הזרם עם האירופאים הכופרים. עם הזרם המשכנים הערבים, המוסלמים, הווהאבים שלהם. מה יוצא להם מהייחוד הזה? ייחודיות הזאת.
יש לי כמה סייגים. א', הזכרת את אל ג'זירה, אחד הדברים המעניינים ביותר שהיו במהלך המלחמה הזו, זה העובדה שאל ג'זירה סיקר את ההפגנה נגד שגרירות קטר בלונדון להחזרת החטופים. עכשיו, לכאורה זה סותר, אל ג'זירה לא מבקר את קטר פנימה, אז למה הוא מסקר הפגנה שכזו? כי במובן מסוים, וזה מעט מתסכל שבאים לחקור את המדינה הזאת, העצומי לפעמים נראה כמנצח אינטרסים. זאת אומרת, יותר חשוב לי שידברו עליי מאשר שהאינטרסים שלי יושגו. אותו דבר העובדה שהם עירכו כנסים מכנסים שונים שלפעמים הזיקה לזהות הקטרית הפנימית ממש לא נגעו, כי מבחינתם זה באמת נראה שאחד האינטרסים הוא שידברו עליי. מה נעשה עם זה שידברו עליי? נתמודד אחר כך. עכשיו, לגבי מה שאמרת, הם לא, זאת אומרת, היום היחסים הרי יותר תקינים, אבל כולנו זוכרים שב-2017 עד 2021 היה בעצם נתק, תלוי את מי אתה שואל, אם אתה שואל את האמירטים זה היה ניתוק יחסים, את הקטרים זה היה מצור, אבל מבחינתם המתח נשאר מאחורי הקלעים, הוא לא נעלם. העובדה שטורקי אל פייסל, הבכיר הסעודי לשעבר, כולם התמקדו בגינוי שהוא גינה בתחילת המלחמה את ישראל ואת חמאס, אבל הוא גינה גם את קטר, כשהיו דיווחים על אמברגו גז, לא שקטר בחיים תעשה את זה, אבל הקטרים האשימו את מקור הידיעות האלו, ואני מצטט, במכונת התעמולה האמירתית. העיונות הזאת לא נעלמה לשום מקום, ולכן מבחינתם לשתף פעולה עם השכנים זה לא יתרון. זה, אם ישתף פעולה זה שאנחנו בראש.
הבנתי. או להוביל או להתנגד. לא להיות מובל. טוב, אז אני עכשיו פונה אליך בתור השגריר הלא רשמי של קטר בישראל, ואני אומר, לכו תעשו לא רק נורמליזציה, גם שגרירות בירושלים.
למה לנו?
מה ממש מיוחדים.
בתור שגריר קטר, מה אני מרוויח? ממילא כולם יודעים שאני בתקשורת, אני מדבר עכשיו בשם שגריר קטר. כולנו יודעים כל העולם יודעים שאנחנו בקשרים איתכם, נכון? אז למה לי למסד את זה? מה אני ארוויח? איזה הישג אני אוכל שאין לי מתחת לשולחן?
טוב, פה בכלל אנחנו מגיעים שוב לדיון הזה של שמול פילגש, והרבה מאוד שנים ישראל התנהגה ובעולם הערבי כפילגש. אני, דעתי האישית, זאת הייתה טעות, היינו צריכים להתעקש להיות, למסד את כל היחסים. עכשיו, אז הבנת, אבל אני מבין לגמרי מה אתה אומר. אז עכשיו, בוא נגיד, אנחנו עכשיו מקליטים יום שני, ה-27 בנובמבר, דברים פה זזים, יכולים לזוז בצורה מאוד מהירה, אז דברים נכונים לשעתם. נניח עכשיו המסע ומתן הזה על שחרור החטופים מתנהל, עוד 3 ימים אנחנו נגיע אולי לשלב הערכה, שזה מתישהו השלב הזה, הפאזה הזאת של קטר, יסתיים. ועכשיו אנחנו שוב מלכים לדבר על מה שנקרא היום שאחרי. וקטר בהקשר הזה נמצאת במצב מאוד מעניין, כי היא כל הזמן הייתה מעורבת, גם ביום שלפני. האם יכול להיות שהתפקיד של קטר, היום שאחרי, יישען על קטר?
לא הבנתי.
בתפקיד של השליטה בעזה, אני מתכוון.
צריך להגיד את האמת, ואיני קובע מדיניות, איני מתיימר להיות, אבל... ישראל פחות או יותר הסתמכה על קטר להסדיר את עסקיה ברצועת עזה, הייתי אומר עד השבעה באוקטובר, זה היה סוד גלוי, כל עניין מזוודות הכסף, זה נכשל, וכישלון די מהדהד, אנחנו רואים את זה. עכשיו, הקטרים בסוף יתאימו את עצמם למה שיקרה. זאת אומרת, הם ישמחו לשמר את חמאס, כי יש להם את המוסדות מולו, ויש לו את המנגנונים מולו, והם מתארחים בשטחה, ועוד ועוד. אבל אם צריך להתאים את עצמנו ליום שאחרי, הם ימצאו את הדרך, והם ימשיכו להסתנן לפה. לצורך העניין, רק אתמול, לא אלחטר, אחת הבחירות הקטריות, בין הנשים הבולטות בממשל הקטרי, הייתי אומר, לפחות בהקשרים של ישראל והפלסטינים, ביקרה ודיברה על זה שהסיוע לא מספיק. הסאבטקסט היה, אנחנו ניתן עוד סיוע. ובאותה מידה שצריך לזכור, המימון לרצועת עזה פי שלושה עבר לרשות הפלסטינית. הקטרים לא יאפשרו למצב לחמוק מבין ידיהם. אם הם ישמחו, הם ישמחו עם חמאס, אבל אם חמאס ייעלם או יושמד או השמות מתחלפים, אז הם ימצאו את הדרך להסתנן לפה בדרך אחרת, הכל בסדר.
ואם כך, ברגע שמסתיים התפקיד של, של, של קטר בתיווך בנושא החטופים, מה מונע מישראל לצאת בעימות פומבי, גלוי ותקיף נגד, נגד קטר? ולהגיד להם לא, אתם לא נכנסים לפה.
מה מונע? העובדה שקטר מצווה את עצמה נהדר. רק בחודש האחרון, תוך כדי המלחמה, צרפת, איטליה, סין, אפרופו כל המאבק הבין גושי, אז נצליחו גם וגם, חתמו על הסכם שהקטרים הקפידו לחתום על הסכמי ארוכי טווח, 27 שנים. זאת אומרת, קשה להגיד עם ארצות הברית, בלי ארצות הברית, שלנהל עולם בלי קטר, וזו הייתה המטרה הקטרית, קצת יותר קשה. אני מדבר על הקהילה העסקית. אני מדבר על עסקי הגז. אני מדבר על העובדה שכל אחת מהשכנות שלנו נמצאת איתה, יש לה, המלטים הטורקיים היו בתקשורת גם עם הקטרים. הצבא לבנון נשען על תמיכתה, מצרים צריכה את ההשקעות שלהם. זאת אומרת, במובן מסוים לבוא ולהגיד לפה אתם לא נכנסים, זה אפשרי ויש לא מעט קולות גם בקובעי המדיניות וגם ב... וגם בעולם המחקר שקוראים לחלוטין לעשות את זה, אבל זה לא פרקטי. הפתרון
אני עדיין
יותר
לא מבין
פרקטי
למה זה
שרבים
לא, אני עדיין לא מבין למה זה לא פרקטי. זה לא שקטר קובעת לארצות הברית, ההסכם הזה מאפשר לקטר לגבול לארצות הברית עם מי לעשות עסקים, או לסוריה, או לצרפת, או לסין.
איך נקרא איצטדיון בסכנין?
בסדר, אז איצטדיון בסכנין, אז יורידו את השלט, זה לא בעיה.
לא. כי לצורך העניין זו דוגמה, הכדורגל הרי כולנו יודעים שזה היווה דוגמה מסוימת לעובדה שקטרים המשיכו כל הזמן להסתנן בכל דרך אפשרית, יהיה זה אנשי עסקים, יהיה זה ספורט, יהיה זה מיזמים בינלאומיים, ולכן שוב, אני לעניות דעתי, ואני קורא מדיניות בשום צורה, או לנתק אותם, או לחילופין לשים אותם ביחד עם שכנים שאולי יותר אמינים בעינינו. לצורך העניין חיבוק דוב אמירתי או משהו בסגנון. אבל ברור שקטר לבד, אני לא בעד. אני רק אומר, יהיה לזה מחירים כבדים, כי ישראל תמיד תצטרך ועדיין תצטרך לישון עם עין אחת פקוחה. כי הנחת היסוד חייבת להיות שקטר תמשיך להסתנן.
עכשיו תגיד לי, אני שמעתי לפני שבוע שעבר שיחה של יגאל כרמון, שהוא... מה הוא מייסד ומנהל של מכון ממרי, אדם עם ידע רב, שמעתי את זה בפודקאסט של חליפי חליפי, מרד החליפים, פודקאסט מעולה, ושם הוא מדבר על זה שברגע שנגמר את המלחמה הזאת, המערב וישראל, או ישראל ומערב, צריכים לדאוג לכך שקטר כמדינה תפסיק להתקיים.
אני חייב לשאול, אני שומע את הקריאה הזאת, ויגאל כרמון, כמו שאתה אומר, הוא אדם עם ידע רב, ואני בתור אחד שקרא את תורה עוד בהיותי בתואר ראשון, למה המערב ירצה להצטרף אלינו? למה אנחנו יותר חיוניים מקטר? אני לא מדבר כבר על ההשקעה הקטרית שמסתננת לאוניברסיטאות האמריקאיות, וזה כבר סוד גלוי, אני לא מדבר על מיזמי הגז, אני לא מדבר על העובדה שפחות או יותר את כל היחסים עם הטליבן ועם איראן, רק בשנה האחרונה, כשיהיה צריך לעשות את עסקת חילופי השבועים, מי שתבחר זה קטר. אומן ושוויץ היו בתמונה, אבל רויטרס ורבים אחרים אמרו בגלוי, קטר היא זאת שטבלה את הידיים בבוץ. ארצות הברית
אז
צריכה את
אני
קטר
אגיד
לא
לך, אני
פחות,
אתן
ואולי
לך
אפילו יותר
סיבה.
מאיתנו, צר לי.
אבל אני אגיד לך, אני אתן לך סיבה, מאותה סיבה שבריטניה הכריזה מלחמה על גרמניה ב-39, למרות שזה היה נראה די מוזר. אתה יודע, ערכים. אנחנו מאוד מאוד צינים, אבל עניין ערכים. ואתה יודע מה, אם אתה רוצה ללכת אחורה לריאל פוליטיק, אפשר לטעון שבדיוק בגלל זה, בדיוק בגלל שקטר מכניסה את הידיים שלה לתוך כל חברה, חברה, הכוונה סוסייטי, כן? מערבית. ומשפיעה וגורמת לרדיקליזציה של כל מדינה מערבית, אז היא הנותנת, צריך לקטוע את היד הזאת.
אני אומר שוב, הקריאה עצמה היא מבורכת וראויה, אני פשוט לא בטוח שהיא פרקטית. המיצוב שלהם הוא מאוד מאוד עוצמתי. המיצוב שלהם הוא מאוד מאוד עוצמתי, גם מהעובדה הזאת הייתי אומר, ההישענות של מדינות המערב עליהם, הבאת דוגמה את בריטניה. ביום השלישי למלחמה, ראש ממשלת בריטניה, רישי סונאק, קרא, והוא הראשון שקרא, לסנקציות. קרא לסנקציות על קטר עצמה, לא על חמאס. קרא לסנקציות על קטר בגלל שהם מארחים את ראשי חמאס ותומכים בהם. ויומיים אחרי זה, שאמיר תמים שעט ללונדון, לדאונינג 10, ההודעה כבר הייתה מפויסת יותר, וההודעה עם החטופים הייתה מבורכת יותר, אז... אני
בוא,
חושב
בישראל אמרו, הנה אנחנו סוגרים את אלג'זירה, הנה הנה תראו, הנה אלג'זירה נסגרת,
לא,
הנה
לא,
יד שלנו על
כן.
השלטר, אלג'זירה לא נסגרה.
נכון, אני רק אומר שלצורך העניין בריטניה היא דוגמה לכך שהמערב כבר ב-2014 שיש דיבורים של סנטורים על זה שתומכים בקטר בדאעש. אז שהם תומכים בדאעש, וזהו, כולם מצהירים שזהו סוף המשחק ויותר לא ממשיכים. והנה אנחנו, עשור אחרי זה, ואנחנו יושבים ומדברים על זה, האם נוכל לנתק אותה. אז אני חייב לשאול, אם ב-2014 הם הצליחו לנחות על הרגליים, למה לא עכשיו?
אוקיי, אז מה, אוקיי, אז בוא, עכשיו אני ממנה אותך לא שגריר קטר, אלא, לא יודע, קובע מדיניות עולמית של
וואה.
העולם המערבי. מה, איך אנחנו כמדינת ישראל יכולים לחיות עם קטר כמו שהיא? או מה אנחנו, כן, איך אנחנו יכולים לחיות בעולם הזה שקטר נמצאת, היא לא באיבה גלויה, זאת אומרת, לא במאבק אקטיבי נגדנו, מצד שני, היא עוזרת מאוד לאויבים שלה. מה ישראל יכולה לעשות כדי לנטרל את זה, או כדי לנתב את האנרגיה הזאת למשהו חיובי יותר?
טוב, קטונתי, אבל אם שאלת. אבל קודם כל, מדיניות הרבה יותר מתוחכמת. לצורך העניין, אם יש לנו, הזכרת את אל-ג'זיר. עכשיו, אל-ג'זיר, כולנו יודעים שהיא פחות או יותר קובעת את סדר היום של העולם הערבי בעשר השנים האחרונות, לפחות, אם לא יותר.
גם
ואם
יותר
ראינו...
מ-10 שנים, כן.
כן, הכנו שהיא יותר מ-10 שנים, כן. ואם... רואים שהם רוצים את תשומת הלב גם הישראלית, אז לצורך העניין, לשלוח דוברים ישראלים רהוטים בערבית, לא דוברים שיודעים אנגלית שזה נחמד, לא. דוברי ערבית שיודעים היטב מניפולציות תקשורתיות, ויש בישראל רבים וטובים כאלה, אז לבוא ושהם יתראינו. אותו דבר גם ההתנהלות מול קטר. יש פה איזה סוג של, הייתי אומר, רב זירתי שבו מצד אחד לשים את הנשק של, כן, אנחנו נחסל בכירים חמאס על אדמתכם, כי אתם תרגישו עירור תחושת הביטחון. וקטר חוששים מזה. עובדה שזה מופיע באחד ההסכמים שהלפי גרו הדליף. ושוב, סוג של, ההנחה היא שזה לא חבר, זה מדינת אויב, ומדינת אויב מאוד מאוד מתוחכמת, שמחייבת התייחסות רב זרועית. אני בעניין עסקים, אבל אני אפקח בד בבד. אני מנגנון בינלאומי שמבדל לאן הכספים הולכים. סוג של, באמת, עין אחת פקוחה כל הזמן, כי אנחנו עושים עסקים במדינת אויב.
אוקיי, מעניין. עכשיו בוא נחזור טיפה לזירה הדתית, כי פה יש טענה שהיא לא טענה שלי לחלוטין, אבל אני מאוד אוהב אותה, שבעצם הסכסוך הערבי-ישראלי הוא לא ערבי-ישראלי, הוא יהודי-אסלאמי, ולכן צריך לערב כמה שיותר אנשי דת בסכסוך הזה. כי אנשי דת מבינים אחד את השני יותר מאנשי, לא יודע, לא דת, חילונים כמוני. זו, העובדה שקטר רואה את עצמה מדינה עם זהות אסלאמית עמוקה. האם זה אומר שאפשר לנהל את השיח דתי ברמה של, לא יודע, הרב הראשי או אנשי, יודע, אנשי דת יהודים שילכו וידברו שם וינסו לעשות את, לפתוח ערוץ תקשורת כזה?
לא. לא, כי אם ראינו כל הזמן שהגישה היא מאוד צינית והם מציגים את עצמם כאיסלאמים, אבל בעומקם של דברים זה לא אישו גדול לפחות להנהגה, אז אותו דבר בעניין היוזמות של הקירוב בין דתי. היה שטף של יוזמות במפרץ על, נקרא לזה, דיאלוג בין דתי. היה את זה באיחוד האמירויות, היה את זה בערב הסעודית, וגם קטר, בגלל שזה טרנד, היא הצטרפה אליו. אבל מי שעמד בראש המרכז הוא אל-קרדאווי. עכשיו אל-קרדאווי, כל מי שקרא את הנאומים שלו, רואה ששיח בין דתי מקרב לא היה שם.
היה... אני לא דיברתי על הקרב, אמרתי שיח בין דתי.
לא, ולכן, אם... ולכן אני אומר, לעניות דעתי, אני אקח את זה דוגמה דווקא, הם לא איתם, הם עם ההודים, אוקיי? הקטרים מאוד הצהירו שהם בעד פלורליזם ושיח בין דתי, ואז שראש הממשלה, מודי, הגיע וביקש לפתוח, איך זה נקרא, מקדש הינדוי? נו, בית תפילה הינדוי.
בית תפילה הינדוי.
בית תפילה הינדוי, הם סרבו. וזה שיקף. את העובדה שבסוף אצל קטר זה, זה, זה נשאר ברמת יחסי ציבור, זה לא יורד לעומקם של דברים. אצל האמירויות וערב הסעודית, שוב אני חוקר אותם ולכן אני רוצה להתבטא, אבל לעניות דעתי זה כן עניין שבא מתוך זהות עמוקה. אצל הקטרים זה בשביל יחסי ציבור, אין פה, זה, זה לא יקדם כלום. ולכן הם אולי יעשו את הפולו-אופ, הם יעשו את המיזם, הם יקימו בניין יפה, להגיד שיהיה לזה תכלית, להגיד שתהיה פה מהות, לעניות דעתי לא.
בסדר גמור. אתה, הזכרנו את הכתיבה שלך, אתה כותב גם בעברית, מה אם אנשים רוצים לקרוא קצת יותר, מה, איפה הם יכולים לעשות את זה?
יצא שבמהלך המלחמה הזו פרסמתי טור במעריב, שתי כתבות בגלובס, יש כמה רעיונות שפה ושם מסתננו.
אז פשוט להכניס גם... בגוגל אריאל אדמוני ו... מוצאים אותך.
כן, ומי שרוצה לשאול, אני תמיד שמח לתת את תרומתי הצנועה.
בסדר גמור, בסדר גמור. אז לכל המאזינים, הנה, דברו איתי, כבר יש הרבה מאזינים שכותבים לי מדי פעם, אז תכתבו לי, אני אחבר ביניכם. אם כבר מדברים על משוב, אז יש מאזינים שכותבים לי, לא מספיק, אז תכתבו לי יותר. זה עושה לי טוב בלב. מי שצורך את הסקט הזה בספוטיפיי, אז יש שם, אני מוסיף שאלות מדי פעם, אז אנשים עונים, אז תיכנסו לספוטיפיי, תראו, כבר תשימו לי לייקים, כל מה שצריך. בסדר גמור. אריאל, אני ממש מודה לך.
תודה לך,
אני חושב, אני מקווה שאנחנו פה הוספנו עוד איזושהי נקודת אור לסיפור הסבוך הזה.
או חושך.
לא, אור הכוונה חשפנו קצת מידע, לא...
כן, כן.
אנחנו לא מתיימרים פה עכשיו להביא איזה הערה לעולם. בסדר גמור, יאללה, שיהיה לנו לכולנו יום טוב, שבוע מקסים, חיים טובים, שלום
ושגשוג.
ביי ביי.
תירשמו להסקט באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.